במאמר החיות העולמית, פרק תצבב. השם של הפרק ככה, מי שקצת מצוי בחוכמה פנימית, מבהיל קצת, האצילות האלוקית. פה ההקשר הוא יותר ידיעת המקור של העולם, שהוא מתחיל באמת באצילות אלוקית, אבל פחות עיסוק בתכנים של האצילות מצד עצמם והמבנה של החוכמה הפנימית שבדברים, אלא הידיעה שהכל מתחיל מהצד האלוקי העליון. אז נקרא את הפרק. האמת היא, קראנו אותו לא מזמן בהקשר לדברים האחרים, אני לא זוכר אם פרק ג' או ד' או מדי פעם אנחנו חזרנו אליו, בגלל שהוא, יש פה משהו מאוד מרכיב ראשוני ויסודי. האצילות האלוקית, פרק ט"ו. כמה נאה היא המחשבה הסודית על דבר האצילות האלוקית בתור מקור כל ההוויה כולה. כל החיים, כל היופי, כל העוז, כל הצדק, כל הטוב, כל הסדר, כל ההתעלות. מה גדולה היא השפעתה של מחשבת אמת זאת על כל מהלכי החיים. כמה עומק של היגיון עליון יש בה, כמה הוד נערץ של מוסר ומבוע של יצירות נשמות עליונות קדושות, כבירות וטהורות יש בה. האצילות האלוקית היותה מהווה את הכל, אין קץ לחופש שלה, אין סוף לאחדותה, לעושרה ותעמותה, לזוהורה ושיפת כוחותיה וגווניה. כל ימי השירה, כל פלגי נחלי ההכרה, כל עיזוז החיים, כל השחוק בשמחת האדנים, הכל ממנה הולך ונוזל. בכל היא משפעת את הדר נשמת נשמתה, ובכל מורד עמוק עד עמקי תהומות מגע תופעתה, כבודה ותשועתה. הרצון התמים והבהיר של האדם כבר הוא תופס קצת זיבה, הולך הוא מתעלה, מעלה עמו את הכל, כולו אומר כבוד לביתך נא בקודש, השם לאורך ימים. צד אחד זה מאוד ככה מרשים ופשוט סתם בקריאה ראשונית ככה, דבר יפה, חן פשוט, איזה יופי. אבל שרוצים ככה קצת להיכנס להגדרות המדויקות יותר, אז בואו נראה קצת, נעבור, נסתכל ונראה את הדברים. ראשית כל, יש פה הנזיר מציין ברשימות של סביב הפרק הזה, שהפרק הראשון שבסדרה הזאת, נשמת העולם, י"ג, מדבר איתנו על הנעימות של הופעת הקודש בעולם. מזהירה היא נשמת העולם, מלאה הוד ויפעי, הננו מתנסים למרום נשמת עולמים, חי העולמים, מה נהדר המחזה, בואו התענגו, בואו רבו נחת, התעדנו בעדנים, תאמו רואו כי טוב השם. הנעימות שבהופעת הקודש, שזה הנעימות של החיים, מחפשים נעימות בחיים, שם אפשר למצוא אותה. לא שהחיים הם בשביל הנעימות, זה הרב מאוד מדגיש בקודש הראשון, שזה צריכים להיזהר מזה, לא לחפש את הנעימות כמגמה של הופעת הקודש, בגלל שעד אפשר לאיבוד. צריכים לחפש את האמת, את האור, את הגדלות האלוקית, את ההתעלות, אבל כל זה מלווה בפנים. יש שם הרבה עדן, הרבה נעימות, בגלל שטוב השם לכל, כל ההתקרבות וכל מה שמעלה לקדוש ברוך הוא, אנחנו שם. בפרק הקודם דיברנו שבאצילות, בתור נפש ההוויה, מדברים על ההסתכלות השירית שברוח הקודש באור הפנימי, ומצד המדע האלוקי, בכלים, כאילו, המבנה והבניינים של הקבלה הספירית והפרצופית, ככה אני מעריך שזה הכוונה פה כלים, או שרב מתכוון לכלי הרצון שלנו, מה שאנחנו רוצים לקבל את ההערה הזאת. אבל עכשיו דיברנו על התכונה השירית. שירית זה סוג של רגש וחוכמה. פה מרחיבים לנו קצת, גם צד מוסרי וגם צד מדעי הגיוני. הכל הוא מתהווה מתוך הידיעה של העומק של האצילות האלוקית, מתוך כל ההוויה, זה נותן לנו את כל הדברים. ולכן אצלנו, על כמה נעה עם מחשבה היסודית, על דבר האצילות האלוקית בתור מקור כל ההוויה, שהיא גם מקור כל החיים, כל היופי, כל העוז, כל הצדק, כל הטוב, כל הסדר, זה, כל זה מופיע מתוך האצילות, הוא השתלשלות של הדברים שהולכים ככה במדרג שהולך דרך כל הופעות של האצילות, את כל הבניינים של הספירות, הוד והדר, וכן על זה הדרך. אבל יחד עם זה, מה גדולה היא השפעתה של מחשבה זאת, כמה עומק של היגיון יש בה, שזה היגיון עליון, זה סוג של מדע, הבנה, זה מדע ראשית כל המדע רוחני העליון, ומתחת לזה המדע של כל העולם, היגיון, כל העולם כולו יש בה המון היגיון. יחד עם זה יש גם הוד נערת של מוסר. כלומר, כיוון שהעולם הוא אלוקי, הוא משמעותי, הוא הולך מחפש את המוסר, הוא לא עולם ריק, הוא לא... יודע מה, יכול עוד מעט תסתכל על איזה פרק בקודש הכללי שמזכיר קצת את הדברים האלה, שאומר שלא איזה צללי צבאי וקולות שיש פה בעולם, יש פה משהו תוכן פנימי עמוק, וזה הידיעה הזאת שהעולם הוא אלוקי, זה כל מה שקורה, כל הטבע יש בו אלוקות זורמת בפנים, שזה משהו מאוד משמעותי להסתכל על כל העולם כולו. אבל הנעימות של זה, בהופעה שלך בזה, יש ככה בכמה מקומות שהרב מדבר, בחרתי ככה להסתכל, יש למוסר הקודש בשניים שלושה מקומות, ככה שהם יתנו לנו מדגם לדברים האלה. במוסר הקודש, פרק קוף יוד חט. השם של הפרק למוסר הקודש, פרק קוף יוד חט, זה עמוד קוף חיין ג' הזרחות העושר. כל ההזרחות הרוחניות מאירות את המהותיות הפנימית העצמית שלנו. הזרחות רוחניות, יש איזו שפיעה אלוקית של הזרחות רוחניות, השפעות רוחניות, לימודים רוחניים, מאירים את המהותיות הפנימית של עצמית שלנו. כלומר, ההזרחות האלה בסופו של דבר מלמדות אותנו על עצמנו, ומעמידות אותנו ברום מעלה בעצם הקיום והאושר. זאת אומרת, אנחנו גם יודעים את העצמיות שלנו ואת העומק שלה, העומק הרוחני שלה, אבל גם זה גם נותן לנו אושר, נעימות. והרב עושה פה דבר מאוד מעניין. מה שמגיע אלינו, הוא עובר במערכת עברות, מעולמות לעולמות, מספירות לספירות. יש מערכת של... מערכת העברה גדולה, טרנספורמציה כזאת, מעברית כזאת, שעוברת מערכים עליונים לערכים אלינו, וכשדבר מגיע פה הוא בעצם לא רק השפעה ישירה של ההשפעה הרוחנית שאנחנו מושפעים מהדבר שמאיר עלינו ואנחנו נהנים מהדברים האלה ומסמכים אותנו ומחזקים בנו את הרצון לטוב, את הרצון לדבקות, את הרצון לגובה האלוקי, אלא גם אנחנו מקבלים השפעה מהמקום שמשם מגיעה ההשפעה, כאילו גם ההשפעה ספוגה, יש לה איזה מין בית אב עמוך וגדול שהוא באיזשהו מקום גם כן שופע את הדברים האלו, גם יש מקום שאנחנו לא כל כך יכולים לסמן ולראות, אבל זה מגיע ממקום עליון, הוא משפיע עלינו את כל העושר שהוא עובר בדרך. אז נקרא בפנים קצת, וכפי אותו הערך, שעצמותן של ההזרחות הללו מיושרות ועמוקות, כמה שההזרחות שמשפיעות עלינו הן מיושרות ועמוקות, הן הולכות ישר למקורות של עצמם, אמיתיות, נאות ואיתנות, ככה תהיה מידת ההזרחה החיונית המאושרה שעניינו סופגים אל תוכנו. כלומר, כמה שההזרחה היא באה ממקום יותר עמוק ויותר ישר, יותר אמיתי ויותר איתן, ככה היא תשפיע עלינו טוב, לא רק בצד הנגלה של ההופעה שלה, אלא סופגים אל תוכנו תכנים פנימיים עמוקים. ולא עוד. אלא שכל הזרחה הרוחנית הבאה לנו פנימה, היא נותנת לנו את אושרה ממקור הווייתה. כלומר, האושר שיש להערה הזאת מהמקור שמשם היא נוצרת, הוא נמשך בתוך המציאות שלנו על ידי זה שאנחנו מקבלים את ההזרחה הזאת. היא שואבת חיים בשורשיה מראשית אצילות ההוויה, זה הקישור של זה הישיר אל הפרק שלנו. האצילות היא אותה מקור של הכל, הנה יש לנו פה. נותנת לנו את אושרה מקור הוויה, היא שבת תתחיל בשורשיה מראשית אצילות ההוויה. כלומר, תחילת ההוויה, משם מתחילה ההזרחה, שעל ידה הומשכו אורותיה שעל פיהם נתגלמה אותה הזרחה בתיאוריה, עד שבאה אלינו ואיננו רואים אותה פנים אל פנים, שבעים מטובה מתנגים מזיבה. היא באה מעומק גדול, סוחבת איתה את הנכסים של העומק הגדול הזה, וזה באיזשהו מקום משפיע עלינו. ואז אומרת לנו הרב, ממילא נדע שנרחות הן ההזרחות שאנחנו מקבלים מהערה העליונה, הצילה שמתחילה את האצילות, היא מתחילה את דרכה, יותר מהערך המגולה שבהם עצמם. אני לא יודע איך אצלכם, אצלי יש פה איזה מין טעות תפוסה, יש פיה שבהן, אצלכם גם כתוב ככה? היה איזו צריכה להיות בשורה למטה. המאושרה צריך לקרוא שם. ממילא נדע שנרחות הן האזרחות יותר מערך המגולה שבהן, על ידי ערך של מקוריותן, כלומר, הן בעצם לא רק מה שהן מוסרות לנו, אלא מה היחוס שלהן. ואותן האזרחות שההוויה המאושרה שלהן היא באה משיפה העליונית יותר כוללת, יותר נשגבה, יותר מקפת את כל, הרי יותר ספוגת חיים, כלומר, כיוון שהאיבה ממקום מאוד עליון, ממקום שכולל, מקום שמקיף, מקום שהוא ספוג בחיים, אז יותר מאשרת ויותר מסגבת לעד ולעולמי עולמים את המוזרחים על ידי, כלומר, כל מה שמוזרח על ידי השפעה כזאת הוא, ולכן כל מה שמוזרח מעולמות עליונים דרך הצילות הוא כולו מלא שמחה ומלא כוח ומלא נעימות, מלא הופעה של כל דבר, אני מדבר ככה על היסוד של השעשועים של התורה שאני נוסע, אני לא רוצה שתיכנס אליה עכשיו. יש גם בפרק קופטט, שם הרב מדבר גם כן על נשמה שיסודה בהשפעה הצילית, וכמה השפעה שלה בעולם, ושם זה יותר להפתיע שראינו את הפרק הזה, בגלל כן הוא גם כן פרק מאוד, מאוד ככה תופס מקום בהבנה של דברים. צדיק יסוד עולם. רב כותב פה דבר מבהיל, שאם אין נשמה של איזה צדיק בעולם, העולם כולו מחסר מגמה, העולם לא יודע לאן ללכת. צריך איזה מין משהו עליון שהוא סוחב והוא מנתב את כל ההוויה כולה לכיוון הזה. כשנשמה גדולה הולכת ומתעלה, הרי היא מטבעת חותם של אצילות. אצילות היא מתעלה, היא מגיעה להשפעה של אצילות, והיא משפיעה אצילות מעצם הגודל שלה שמתגבע. חותם של אצילות, אצילות פה זה כאילו נראה לנו מבחינה ספרותית, הרב ודאי שכל דיבויתי שלו הוא מתכוון גם אצילות, עולם האצילות, וההשפעה שבאה מעולם האצילות, ומהספירות של עולם האצילות וכו', בלי שום ספק. אבל גם זה, יש פה איזו הופעה רעיונית, הרב, הניסיון שלו היה זה להטביע את כל המושגים הפנימיים בתור הבנה רעיונית, שאישית. אז אצילות זה כאילו מקום גבוה, נעים, או מקום מאוד מכובד, לא מקום גס, לא מקום נמוך, לא מקום רעב, אלא מקום נעים וטוב. הרי מטבעת חותם של אצילות, של תואר או גדולה עליונה על כל ההוויה, זהו יסוד וחיזיון של צדיק יסוד עולם. נקודה פנימית היא הנשמה הצלולה ורוממה. הנשמה הזאת של צדיק היא נקודה פנימית צלולה ורוממה. אני צריך פעם לעשות ככה איזו צורה מסודרת של דברים, אבל כל פעם שהרב מדבר על צלולה, אצלי זה אין לי שום ספק שהכוונה פה על דבר שבא מעולם האצילות. הצלילות היא כמה פעמים זה בהקשר, מגיע פה. פה מדבר על האצילות של חותם של האצילות, והיא הנשמה הצלולה כאילו ספגת משם. כל הנשמות כולם וכל מעשיהם, כל כוחות היש וכל גילויי החיים, תשמעו ביטוי פה, הולכים הם רק לשכלל את הווייתה. יש צדיק אחד גדול ויש כל מיני אנשים, הצדיק הזה הוא מתחבר לנשמה הצלולה, הוא מסוג של נשמה צלולה. כל הנשמות כולם, של כל האנשים כולם, הולכים לחזק את השכלול של ההוויה של הנשמה הכללית הזאת, בגלל שכל אחד מה הוא נותן. אתה לומד תורה, כמה אתה משפיע על כל העולם? אתה משפיע חתיכת טוב, אתה משפיע חתיכת ערך, אתה משפיע לזה. אתה לבד פותר את כל הדברים? לא. אבל אני מצטרף. הוא נותן את שלו, אני נותן את שלו. לאן זה מצטרף? יש איזה משהו, צריך איזה מקום מאגד את כל הצירופים האלה לאיזה משהו אחד גדול. אפשר לבוא להגיד, זה הכל ביחד, אני יודע מה מרומן, זה יודע קצת, זה בסוף, אתה קורא את הכל המכלול ואתה יש לך משהו. אומר רב, לא, יש, זה מסתבר לאיזה כוח חיים אחד עליון, ששם כל הדברים הטובים מצטרפים למשהו יותר גבוה, ומשם השפעה הולכת על הכל, זה משהו מאוד מיוחד. כל כוחות היש, כל גילי החיים הולכים רק לתכלל את הבעיה. ועכשיו תראו מה הוא אומר פה, העולם מחוסר ומגמה, לא יודע מה לעשות עם עצמו כל זמן שאין נשמה עליונה זורחת בו. וכיוון שהיא באה ומהירה באור יקרתה, היא באה מהירה לעולם באור היקר שלה, הרי העולם משתכלל ושמיים וארץ שמחים כשמחת יצירתם, כי לעולם יודע מה, למה ובשביל מה הוא. וכיוון שהעולם יודע, ואנחנו קוראים עכשיו במוסר הקודש פרק קופטט, אם אתה רוצה להצטרף, אז העולם יודע איפה הוא, 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 זה נותן ככה איזה מין קריאת כיוון כללי. אין את זה, אז העולם מחוסר מגמה. יש את זה צדיק כיוון, אתה יודע, הוא נותן את הכיוון הכללי. אנחנו צריכים לסוף את זה מכל הדברים כולם. והאמת היא, האמת היא בדור שלנו, אני לא רואה איזה מין איזה אישיות כזאת, לא בעולם שלנו. יש בנים חשובים וגדולים, תמיד לכם ענקים וכו' וכו'. מישהו שמאגד הכל, כל אחד יש עליו קצת זהו. אני זוכר בזמנו, הרב צודה זכר צדיק לברכה, היה יהודי שאיחד את כל התורה הלאומית וכו' וכו'. כולם היו באיזשהו מקום ספוגים ממנו, היום יש ככה את כל השיטות וכל הישיבות, ישיבות הקו, ישיבות האנטיקה וישיבות הנדמה לי וכל הדברים. כל אחד אומר, הוא יש לו חתיכה מהרב ציודה, הוא תפס אותו, הוא יודע, הוא המתרגם. כל אחד צד, באמת זה כל אחד צד. כולם ביחד צריכים לעשות את הכל. אבל אין איזה, אתה לא תופס איזה מישהו אפילו מגדולי התלמידים שכולם אומרים, הוא והפסעות ואנחנו כולנו, מה שהוא אומר אנחנו נעשה לו. גם אני שמעתי מאיפה שהוא שמע. אם זה באמת מסתדר לי, אני הולך איתו. אם לא, לא. וזה נגיד בכוח הקטן שלנו, כאילו הקטן, הגדול, המרכזי, אנחנו תמיד אמרנו, הייתי תמיד מחנך בישיבה לצעירים, הייתי אומר להם שהמשיח, הוא יגדל בישיבה לצעירים. בגלל שאנחנו מאמינים שאנחנו דרך האמת. ואתם תגידו, משיח ובזלמן שמו. כלומר, מפה, מביתנו גודל. כל אחד אומר, יש בגמרא שמה. בדבר רבי ינאי אומרים, ינאי שמו. זה אומרים לרבי מנחם שמו, מה פשט? אתה ספוק בתורה, ואתה מרגיש שהתורה שאתה לומד היא תורה אמיתית, והיא מעלה אותך והיא סוחבת אותך. אז אתה אומר, זה התורה של המשיח מו, בלי שום ספק. יכול להיות שמשיח יראה לו את כל השמות כולם. הוא יכלול את כל הדברים כולם. אז, 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 הסוג הזה של כולם באמת מעריצים, אין אחד כזה שאתה יכול לבוא להגיד שכולם מחוברים אליו ואומרים מה שהוא אומר, זה מחייב את כולנו. אין דבר כזה. אני אומר, אנחנו חסרים קצת מגמה. וזה לא רק עד כמה שהעיניים שלי ככה יודעות להסתכל, לא רק בעולם שלנו, של העולם התורני הלאומי, יודע מה, המרכז הרב והאגפיה, ומי שנלחם איתו, לא נלחם איתו, כולם יונקים אותו קו רעיוני וגאולי וכו' וכו'. גם בעולם החרדי אני לא רואה איזה דמות שתהיה היום ככה מעל ומעבר, מקבלת על כולם וכל אחד מקבל את מה שאומר וכו' וכו'. אני זוכר שהרב צודה נפטר, אז אמר הרב עמיטל, זכר צדיקים לברכה, שכל זמן שרב צודה היה חי וקיים, הוא חלק מהדברים שלו, חלק מהנבואה שלו, הוא כבש אותה, הוא לא אמר אותה ברבים, הוא חשש צודה. אבל שמצד שני הוא מאוד דרך את הרב, הוא הכיר אותו, הוא הכיר אותו, והיה ביניהם קשר. אבל גברא זה מסתפין המיני. ככה אמר ככה בסטייט. אבד אדם שפחדנו ממנו. כאילו, ידענו שמה שהוא אומר, אנחנו צריכים באיזשהו מקום ליישר קו. זה באיזשהו מקום, לא הולכים נגדו בצורה חזיתית. אין דבר כזה היום, אין מישהו שמסתפין המיני. נגמר לנו. כל ישיבה, אז התלמידים מול ראש הישיבה נגיד, כל אחד עם הדברים שלו, אבל אין איזה דמות מקשרת. פה הרב אומר שאם יש צדיק עליון, כולו סוחב את הכל, מאגד את הכל למשהו אחד, לתוכן העליון הגדול שנעצף מכולם אחד. כל הנשמות כולם, כל מעשיהם, כל הכוחות שיש, הם רק לשכלל את הווייתה. העולם מחוסר ומגמה, כל זמן שאין נשמה עליונה זורחת בו. וכיוון שהיא באה ומאירה באור יקרתה, הרי העולם משתכלל, ושמיים וארץ שמחים כשמחת יצירתם, כאילו כל היצירה כולה שבאה מהצילות, פתאום מוצאת את החיבור הצילי שלה ואת הזרמה הצילית שלה לכל העולם. אחרי יש פה פסקה במקום אחר. יודעים הם ישרי לב וצדיקים עליונים, שהם, הם אינם צינורות שפע החיים ליקום כולו. הם מרגישים שהשפע בא מלמעלה, עובר דרכם. מרגישים את גלי ההשפעה על הטוב שיורד עליהם, על ידם בעולם. כבר הם מהווים נקודת חיבור פנימית עמוקה עליונה, והרגשתם זאת מלבשתם ענווה ועירה, ומביאתם להתעלות תמיד בזוהר השכל ובעיקר התכונות. איזה יופי. זה באמת שאנחנו ככה, נעים לנו באמת, נעימה לנו באמת הידיעה הזאת, כמה נאה היא המחשבה הסודית על דבר הצילות האלוקית בתור מהוויה כולה, כאילו איזה יופי יש בה שהיא מזרימה לכל הדברים כולם. אני סימנתי לי פה עוד מקומות, אבל זה לא בכל המחויבים את כולם. אולי עוד נקודה אחת יש בחוכמת הקודש, זה פרק שככה שרים אותו. הפרק של אלה למעלה, עלה. הרב כותב שבן אדם צריך להאמין ביכולת, בגלל שהוא נמצא בתוך עולם אלוקי, והעולם האלוקי משפיע עליו, ומשם הוא יכול לקחת תעצומות חיים וגבולות אינסוף. אז הפרק הזה זה על עלה למעלה, עלה. ההתחלה שלו, אם תרצה בן אדם, מסתכל באור השכינה וכל הלכו. מה זה? חוכמת הקודש, זרות הקודש חלק ראשון, פרק סמך דלת, עמוד פי ג' התחלה הוא לא מביא דווקא את המושג הצילות, אבל בהמשך יש גם את זה. אם תרצה בן אדם, מסתכל באור השכינה בכל היקום, מסתכל בעדן החיים השמימיים, כאילו היופי של החיים השמימיים, איך הם מתפלשים בכל פינה וזווית שבחיים. אותו דבר, הצילות האלוקית מתפלשת וחוזרת לחיים, החיים ספוגים מהדברים האלה. החיים הרוחניים, החומרים שנגד עיני בשרה ונגד עיני רוחך, כולם ספוגים מהאור הנפלא הזה. התבונן בפילי היצירה, בחיי האלוקות שלהם, לא בתור איזה תוכנית כהה, שממרחקים מציגים נגד עיניך, כאילו יש תוכנית אלוקית והאלוקים מחוץ לבריאה, לא, כי אם דע את המציאות שאתה חי בה, הכל ספוג בתוך המציאות ממש. זה לא איזה תוכנית שהמתכנן עזב אותה, זה המתכנן הוא נשמת החיים של כל ההוויה, הוא מזרים את כל החיים. דע את עצמך, את עולמך, דע את הגיוני הלב שלך, מאיפה הלב שלך הוגה את ההגיונות שלו, של כל הוגה וחושב גם מחוץ לך. מצא את מקור החיים שבקרבך, ושממה עליך, שמסביבך, את פוערי הדורות, הדורות החיים שאתה שורה בתוכם, את הדברים היפים, הדורות החיים. אהבה שבקרבך, העלה אותה לשורש עוזה ועדנת תפארתה, תחבר אותה לתפארת העליונה. הרחיבה לכל שרפותיה, לכל אשת נשמת חיי עולמים, אשר רק רצוץ, רצוץ המקום של הגה גורם יהוד זרוק. כלומר, רק אם אנחנו מפרקים את זה, אז אנחנו ממעטים את הערי. הבטל ההורות בתוכיותם, אל יבנו את נשמתך, השמות, המילים, הניבים והאותיות, תראה את האור, לא את המילים. הם מסורים בידך ואתה מסור בהם, מה זה השיר שאנחנו יודעים, עלה למעלה, עלה. כוח עז לך, יש לך כנפי רוח, מאיפה? ממקום שאתה בא ממנו. כנפי נשרים אבירים, אל תכחש בהם כי אני אכחשו לך, דרוש אותם ומצא לך מיד. עכשיו תראו, יקרים וקדושים הם לנו לבושי הציורים. הדברים מופיעים לנו בצורה של לבוש, כל מיני דברים ככה שמקטינים את ההופעה שהיא מתאימה לנו. מוכרחים הם לנו ולכל בעלי גבול במתאים הרוחניים בייחוד. כלומר, אנחנו לא יכולים להבין את האצילות בצורה חשופה אי אפשר. יש לנו כל מיני משלים וכל מיני דוגמאות שהם לאט לאט ממעטים את ההערה שאנחנו מקבלים אותה אלינו ביכולת הבנה. אבל תמיד, בעת שאנו באים לחיים מדעיים, זאת אומרת שאנחנו חושבים על דברים ועושים דברים מתוך העולם, מתוך המדע ומתוך ההסתכלות, גם מדע רוחני וגם מדע תורני וגם מדע אמוני, אבל גם מדע ממשי. אסור לנו לזוז מהנקודה העליונה. מהי הנקודה העליונה? שרק מהבלתי נתפס אור מתפלש בנתפס. כלומר, כל הדברים הנתפסים מוארים ואיזה אור שבא ממקורות עליונים. במהלך האצילות, הנה הגענו לשם הפורש, במהלך האצילות מאור אינסוף. עניינו קוראים להיות מתעדנים ועדנים שמיניים בכל פרטי הפירות שבכלל הגדול הזה שממנו תוצאת חיים. כל הזמן להכניס את הדברים ולהטמיע את זה ולדע שזה ככה. זה נותן לנו איזה שמחה ותקווה והתגברות על כל המשברים ועל כל הזמן, לדעת שבאמת החיים זה הצילות עליונה זורמת, וגם שאנחנו נמצאים בכל מיני הסתרות וכאבים, למעלה בסוף יש את האור העליון שמחיה את כל הדברים האלה. בלי זה העולם שלנו חסר משמעות, וזה באמת יש פרק מאוד חזק שלמדנו אותו פעם, אני לא יודעת כמה אנחנו זוכרים אותו. תסתכלו אתלנו בקודש הכללי, ואירות הקודש חלק שני, פרק תתוו, והחלק השני שלו בייחוד. זה עמוד שין ח' מאחורה אתלנו, אנחנו עכשיו בשין, ח'. הנערה מדבר שהעולם החיצון, העולם החול, נראה לנו שהוא החזק, ועולם הרוחני נראה לנו שהוא סוג של אפסי, רחפן כזה. אז בקטנות הדעת מונח חרס פנימי שנדמה על ידו שכל הנתקה מן החול אל הקודש היא דחייה מישות אל אפסיות. אומר הרב, זה לא נכון, בדיוק צריך להיות הפוך. כמו שהנשמה מרגישה בסוף הפסקה שכל הנתקה מן החול אל הקודש, שאתה עוזב את החול את הקודש, אז זה לא שאתה בורח מישות אל אפסיות, אלא הפוך. אתה בורח מחורבן, כל העולם המעשי הוא בסופו של דבר עולם שקרו לחורבן, להשתנות, הוא מתבלה, הוא מתיישן, הוא מת, הוא מתחלף. כל אחד מאיתנו חי, עד שמת, לא נעים להגיד, בסוף נגמר, נזדקן, הולך. לעומת זה הקודש, קדוש לעולם קיים. אז כל הבריחה מן החול אל הקודש היא בריחה מחורבן ואפסיות, אל היישוב, המילוי והיישות הכבירה והאיתנה, אל חיי החיים ועוצם מקוריותם, והזרמת שיפתם העומיה מלאה מנוחה ועוז. עכשיו תראו מה כתוב הבא בהמשך הפרק הזה. נקודת היישות העולמית, כלומר העולם כולו בתור משהו חי וקיים. מהו? מה יש שם? האם זה מערכת תאונות מוטציוניות, פיזיקליות, בלי שום חיים ומשמעות, אלא אף אחד לא יסביר לנו מאיפה זה בא ולמה זה בא, בגלל שאתה לא יודע להגיד מאיפה זה בא. אתה יכול לנתח עד כדי התיאוריה של המפץ הגדול וכל מה שקרה וכו' וכו'. למה זה? איך זה? שום דבר, לא יודע. ועוד לפי האבולוציה הראשונית בהסבר שלה, שזה כל מה שקורה זה מוטציות, כאילו שינויים, תאונה, ופתאום הדבר היותר חזק היא שרד, וזה נתן את ההתקדמות של העולם, שזה נראה ככה מצחיק, אבל לא משנה, תכל'ס זה ככה היה, אבל מה, 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 מה הכיוון המוסרי שבזה? מה המשמעות זה? זה שום דבר. קרה העולם שאף אחד לא ידעת מאיפה הוא בא. ככה, לפי התפיסה המדעית נטו, בלי שאתה תגיד, ראי המפץ, מי ימם נחורי המפץ, אי אפשר לדעת. אין לשום דבר לא מחייב. אז אתה רק אומר, היה, הוא התחיל. משם אנחנו יודעים שהתחיל הכל. אנחנו יכולים לדעת בכל אופן שהעולם שלנו, הקוסמוס שלנו, אז כל המערכת הגלקסיות שלנו, כל מה שיש, כל מרחבי הכוכבים, מאות מיליארדי הגלקסיות ומאות מיליארדי השמשות שיש בגלקסיות, ואני יודע, לא יודע, אין מספרים לכוכבים שיש, כל זה התחיל באיזה זמן מסוים נברא. למה, איך ולמה? המדע לא נותן לך את הפתרון בצורה הגונה, הוא לא יודע להגיד מאיפה זה בא. שמעתי לא בזמן דיבר מישהו ברדיו, משאלה אותה קרנית, רגע, אז יכול להיות שזה אלוקים? אומר, כן. הוא לא זוכר את השם שלו, אבל הוא כזה מהכנענים, כאילו, המשפחה הכנענית, לא דתי בכלל, אבל הוא מאוד הגון. כלומר, אין למדע שום אחיזה במה שלפני היות ההוויה. אנחנו יכולים להגיד לתורה של המפץ, מי שם את החלקית שמשמע לה משם היה המפץ? מי התמיע את כל החוקיות הפיזיקלית, זה בלי שום ספק יש את זה, זה משהו מוכרח להיות פה, זה משהו קודם. מהו בדיוק, אם הוא עם הדוס או לא דוס, אם, אם יש לו איזה מחויבות מוסרית או לא, הוא אומר, אי אפשר לדעת. אז היא נבלה, קרנית, אז יכול להיות שזה, שיש אלוהים, הוא אמר, כן? בטח שזה יכול להיות. כמו ש... אבל הוא אומר, גם אין לנו ידיעה שאומרת לנו שיש. אבל אין ידיעה שאין, כלומר, זה ודאי שהעולם לא יכול להוציא את עצמו, אבל כשאתה אומר שהעולם הוא בעצם מערכת תאונות, וההתפתחות היא פתאום היה קרה איזו תאונה וזה, מה מחייב אותך להיות מוסרי? שום דבר, רק שאתה לא מפחד מהחברים שלך. יכול להיות שאתה מאמין שזה טוב לכולם, אתה מפתח את זה ומטפח את זה, ואתה נהיה מוסרי רעיוני, אתה עוד דואג לכל הלווה, טוב, אז אתה בסדר, כן? אבל כשבא שלך תאי וחזקה, מי צריך לעמוד לך בדרך? אז אומר הרב שנקודת הישות העולמית הכללית, כאילו מה נשמת העולם כולו? ונקודת היש הנשמתית של האדם העולמי, כאילו האדם העולמי זה האדם האנושות כולה, אולי גם כל אחד מאיתנו, אחת היא. העולם כולו והאנושות כולה זה משהו אחד חי. ההבדל שבין הכרת עולם, תראו איזה ביטוי יפים, ההבדל שבין הכרת עולם בתור חיזיון רע. מה המשמעות של הכל? אין שום משמעות. זה יפה אבל, יפה. ריק, אין שום תוכן מחייב, או אין שום תוכן סוחב לכיוון מוסרי, לכיוון של לעשות להיות טובים או להיות רעים. ההבדל של לראות את כל העולם כולו בתור חיזיון ריק, של צללי צבעים, הרבה צבעים יש בעולם, צללי קולות נוטים, אתם יודעים איך אפשר לראות את הצבעים במיוחד? מי שמצליח לחדור לממלכת הים, אתה רואה את הים למעלה כחול, ואתה מתחיל לראות את כל מה שקורה למטה, וזה אקווריום ימי או משהו, את כל הצבעים, את כל הזה, משהו פילה פלואל. או שתלך לאיזה גן בוטני יפה, אני יודע מה יש בגבעת רם היה, אני חושב שעד היום יש גן בוטני יפה של כל הצמחים הפרחים, כל איך שמה כולך משתכר מהצבעים ומהריחות של כל הפרחים שנביאו שם, עסקו שם מכל הצמחים וכו'. אפשר לראות את עולם רק בתוך חיזיון רץ, צללי צבעים, צללי קולות מתאים, ובין הכרתו בעומק המילוי והישות הווייתית, כלומר להכיר שיש פה איזה משהו, יש הווייתי פנימי. כל זה תלוי בגודל העלייה העצמותית של הנשמה, של כל בן אדם, שהיא בעליותה עולה וכל עולמים עולים עמה, מעומק התוהו והאפסיות לרוב הבנייה בישות המוחלטת. כשהנשמה מתעלה, זה נקרא שהיא מרגישה שכל העולם יש לו נשמה, והיא אחוזה בנשמה של כל העולם, אני נשמה עולה, וכל העולם כולו נשמה עולה. וזה הופך אותנו ואת כל העולם כולו למשמעות. אור הדת, הפועל, היוצר, המחייק, שהוא נשאר במהות, ויש לו עמדה עצמותית, זה לא סתם ככה, זה יש משהו. היצירה אינה חזיון שו, כאילו של צללי, צללי צבעים זהו. כי עם פעולה ומציאות מוחלטה, יש איזה יש נשמתי אלוקי שמחיה את הכל. חזון העולם בתור פעולה יצירתית שאדם אחוז בו כולו, הרי הוא נותן לו את ערכי הגודל והסיבוב כולם, לא, כלומר, אדם שמבין את הדבר הזה, מסביר לעצמו ולעולם כולו את המשמעות שלו. כשנעמיק בדבר, נמצא שכל מסעת נפש חיצונה, כל שאיפות, כל חכמי הגויים וכל מלכותם, כל מה שהוא עומד בהכרתו ועומק חשקת עצמיותו, כלומר, הדבר הזה הוא נובע ונעשה מחוץ להספגה של העוצם, כלומר הוא לא מתקשר אל העצמיות האלוקית הפנימית המחיה, האור המלא כל, המרומה מכל, מקור אור עליון, אשר תחתית הדרגתו היא הבטאה של אור עצמו, כלומר כל משהו שלא מספיד את עצמו לתוך הגודל הזה, הוא הכל באמת חזון שו, מקסם כזב, שאין פדות לאדם ממנו, כלומר אם האדם מרגיש שהוא יסר בעולם הזה, זה חסר לו הכל, כי עם בריחה מוחלטת, מכל מסע של ישות כוזבה, כדי לבוא אל המכונה הנכספת אל האפסיות האמיתית, הבודהיזם והבריחה שלו מהעולם. לברוח מעולם, אין בעולם שום דבר. שום דבר. אבל המנוע של הישות האמיתית אל החיים במנוחת האמת שלהם, איננו כי בעומק עליונות זו שמונת ישראל, רוחו, נשמתו, שאיפתו, מדעו וכל תקוותו, כל תקוות העולמים נתונה בו, כל הגויים כעין נגדו, מאפס מתו נחשבו לו. ואח בך אל ועינות ואין בלדים מושיע ועשי דברי בפיך וכו' וכו' להנחיל אהבה יש רצותי מלא. זה מתי שאתה מכניס ומטמיע שכל העולם כולו יסודו בסוג של אצילות אלוקית. אומנם הרב לא מזכיר את המילה אצילות אלוקית דווקא, אבל ישות הכל, זאת אומרת משהו יש, ישי הוא מחיה את הכל. האצילות בתור מקור כל העולם, האלוקות היא מחיה את הכל. זה נותן לעולם את כל המשמעות שלו. זה מה שכתוב אצלנו, אני חוזר לפרק שלנו. כל היופי, כל העוז, כל הצדק, מה הגדולה היא השפעתה של מחשבת אמת זאת על כל מלאכי החיים? כלומר שהמחשבה הזאת, שהעולם יסודו באלוקות, נותן לו את כל המשמעות. בלי זה העולם זה צללים של, 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 של איזה פירוטכניקה, שום דבר לא. כמה עומק של היגיון עליון יש בה, כלומר, המבנה הפנימי של הטרנספורמציה והעברה של כל החוכמה הפנימית, אז זה היגיון עליון, ויש היגיון גם מדעי, הכל נכנס בפנים. האצילות האלוקית זה כאילו אתה צריך ללמוד את כל המערכות כולה, מה שמעל האצילות, ומה שמתחת לאצילות, ומה שבעולמות שבאים אחר כך. כמה הוד נערת של מוסר, אתה בודק את הדברים, כמה יופי של מוסר יש פה, יש חוכמה, היא הופכת לבינה, והבינה הופכת לחסדים, הופכת לגבורות, ולעשות את הצמצום, כמה חסדים, כמה גבורות, כמה דינים, כמה עצירות, כמה לתת, כמה דבר, כמה הוד, הכל, הכל הולך שם בפנים. כמה הוד נערת של מוסר ומבוע של יצירת נשמות עליונות, קדושות, כבירות ותורות יש בה. כלומר, זה גם כן מייצר נשמות עליונות לעומת דבר כזה של חיסרון. זה משהו מאוד מדהים. אולי נסתכל רגע בנקודה הזאת. תדפדפו פה בחיות העולמית גופה, פרק האחרון של החיות העולמית. פרק מ"ב. הרב כותב שאנחנו לא מתחילים את התולדה האנושית מהגשמתה הגדויה של האדם שבא אחרי נפילה עמוקה. לפני כן היה האדם כאן כנראה יותר זך, יותר עליון, משהו לא מוכר לנו כל כך בינתיים. אבל בפסקה השלישית בעמוד שפ"ה, לולי נפל האדם ברשת השכחה, שכח, ושאיפתו אל הגדולה העליונה שהיא עבודה אלוקית, עבודת גן עדן לעובדה ולשמרה לא חדלה, אם לא היה מפסיק האדם מלעבוד אלוקים לעובדה ולשמרה, והיא רק היא הייתה מכשרת את המשכת החיים, היא רק היא הייתה גורמת להכשיר את המשכת החיים. להמשיך את המשכת החיים זה נקרא פה לייצר דורות חדשים, להמשיך חיים, לגדל דורות. כל מה שאתה רוצה זה להמשיך חיים בשביל לעבוד ולשמרה. כאילו תוכן פנימי עמוק שהוא סיבת כל ההוויה כולה. אז החיים בעצמם, בהתאימם אל המטרה הנשארה הכללית של הווייתו של אדם האצילית, אינם צריכים להיפסק. ואז הרב פה שואל את השאלה הרטורית הזאת, מדוע זה לא תתקשר הנשמה בגבייה לאחיותה תמיד? מדוע לא תמצא את כל מרחביה בהיותה מנצחת על עבודתה החיה במרכזה הניסה הגבייה וכליה? כאילו מתוך הגבייה הנשמה תחיה את הכל ותמשיך הלאה כל הזמן, כל הזמן. למה זה לא? רק מפני שקרע הרצון, נפל הרצון, במקום להיות מחובר לחיים חיוביים, קדושים ועליונים, ופתאום רק מפני שקרע הרצון תחת המחשך של השעבוד השפל של העבדות הבהמית הגופנית. האדם נפל לתוך התאוות הבהמיות. איך כתוב שמה? כי נחמד העץ למראה ותאווה הוא לעיניים. בשביל זה אתה עוזב את כל הציווי האלוקי והולך לאכול מהטייבה שלך שיש לך עכשיו. רק נפל לשיבוד הבהמית הגופנית. ורפש זה של הנפילה, של הרצון, של המחשך, של השיבוד השפל, של עבדות רפש זה נטבע בו האדם עד אין מנוס. אנחנו טבועים בתוך הרפש הזה, ביטוי מאוד קשה. שאנחנו מולידים ילדים חדשים, לא שאיפה רוממה ונצחית של יצירת חיים נישאים פועל בעלת נר החיים ויצירות גופיות, שיוצרים חיים חדשים, לא עומדת מול העיניים רק יצירת הרצון ליצור חיים נישאים בשביל לגדל אותם לאלוקים. אפשר מצטרפים לזה קצת, אלא כוח אחר מעורב, יצר סוחל. זה פיוט שאומרים אותו אשכנזים בליל יום כיפור, אמנם כן יצר סוכן בנו, בך להצדק, רב צדק ועננו שלחתי. יצר סוכן, בהתעוררות שפלה וסמויה, על כן אין הקישור אמיץ, המחשכים רבו. עכשיו מבטיח לנו הרב, כפי ערכו של הזיכוך הרעיוני, כמה שאנחנו נזכך את הרעיון, תעלה יקרת הנשמה המופעת. הנשמה תהיה יותר גדולה ויותר מוערכת, והיא תייצר את החיים. שלטונה על הגוף יגדל. אמנם במצב שנוצר, לנצח את המוות לא תוכל, איתו של נחש מפעפע ומחלחל, וזה צריכים לחכות לסייעתא דשמיא מיוחדת וכולי וכולי, אבל כבר הולכים לכיוון. עד אשר יפוח היום, והשאיפה העליונה תלך ותתגשם, ותתגשם כבר כוונה לא תהיה גשמית, אלא אולי כן תגיע עד הגשמיות, שאיפה, תצא מן הכוח אל הפועל, אבל באמת תצא מן הכוח אל הפועל, באמת שכל העולם הגשמי באמת הוא יקיים את הדברים העליונים. והשאיפה העליונה תלך ותתגשם, הרצון הנשגב של שכלול חיים שלמים וניסים, כלומר כל מה שיעניין אותנו זה לשכלל את החיים ולהופיע חיים חדשים כדי לשכלל אותם. והרצון הנשגב של שכלול חיים שלמים וניסים יגדל ויגבר כל נטייה, ההשפלה העבדותית אשר לחומר ותנאיו הנלחצים לא תהיה מעורבת בכוח היצירה, ואז נשמות שבגוף תכלנה, זה פשט, יש כתוב, אין משיח בעד שנשמות שבגוף תכלנה, הרב נביא פה, שנשמות שכל מה שמביא אותם, זה רק צרכים גופניים ארציים של חטא. ונשמות אלה תכלנה, נשמות חדשות שהן למעלה מן הגוף, יוצרות אותו, מתרכזות בו, שואפות ממנו ולידו למורים נשאים, הן יופיעו, והתולדה שקרה אל חיי הנובעת מחברפועל, מחפץ חומם זה, של שאיפת יקיצה לחיים עליונים, היא תהיה מנצחת בעולם, אז באמת לפניה יקרא המוות ברך, ולא ייזכר ולא ייפקד ובולה לנצח, איזה יופי. המוות מומו ביצירה, ישראל נועד לאווירו, חרפת עמו לנו וחרפת עמו יסיר מעל כל עמו, כי השם דיבר, איזה יופי. זה מה שאומר לנו פה הרב, אני חוזר לפרק שלנו. כמה הוד נערת של מוסר, ומבוע של יצירת נשמות עליונות, דושות וכבירות, תורות, יש בה, בהבנה הזאת של האצילות כמקור של כל העולם כולו. האצילות האלוקית, היותה מהווה את הכל, זה שהיא יוצרת את הכל. אין קץ לחופש שלה, למה בתוך הגבול? אבל אין קץ לחופש, יש פרק יפה מאוד, תסתכלו רגע בפרק פייחת, אני חושב זה או פייבה? פייחת, פרק פייחת זה מוסר הקודש. וסליחה, בחוכמת הקודש. לראות הקודש חלק ראשון, פרק פחת. הרב כותב שמה ש... בעולם של הניסטר הכל הוא בלי גבול. בעולם הגלוי הכל הוא גבולות. אבל אפשר לעשות איזה קישור של כל הדברים ביחד. תראו בעמוד חוכמת הקודש פרק פחת, עמוד קוף ג' ההכרה הרזית, ההכרה הרזית כלומר שיסודה בחוכמה פנימית של הרז, מיוסדת היא על הבירור הפנימי של הכל יכולת, כל יכולת כאילו אפשר הכל, שום דבר לא עוצר, של אי ההגבלה באפשרות של הגבורה האינסופית, הגבורה האינסופית שום דבר לא עוצר אותה. וההכרה הפומית בנויה היא על הנטייה של צמצום הכל, כלומר ההכרה הפומית זה כאילו התורה הנגלית, מה שהם נכון, זה מדברים על דברים מצומצמים, על פי אותם התנאים שהצמצום מתגלה ומבליט אותם. כלומר, מה שאנחנו רואים בעולם שלנו הגבולי. בכל תחום שולטת היא רק ההכרה אחת. ולא הגבלה, כלומר בעולם של הניסטר ואין הגבלה, אין סוף, אין גבול של יכולת ומסתרים. כלומר, אין גבול, הכל פתוח. אבל מצד שני, אין חירות מתגלה בנגלות לכאורה. ככה נראה ככה, אבל תראו מה שאומר בעמוד הבא. אבל ההודעה, הידיעה שרק היד של המסתרים היא פועלת את כל הגבולות הגלויים, כאילו העולם מתחיל מהאצילות עליונה, מקום שהוא לא גבולי, כלומר כל הגבולות נוצרות במקום לא גבולי. הידיעה שרק היד של המסתרים היא פועלת את כל הגבולות הגלויים, כלומר כל הגבולות הגלויים מתחילים במקום גבוה עליון, מאירה את הנוגה, היא מאירה את החושך. מאמצת את הנשמה, מאמצת את הכוונה פה, מחזקת את הנשמה, לדון שאם היסוד של כל העולם כולו הוא במקום גבול, לא גבולי ולא סופי וחירותי, אז גם הגבול, בפנים יש בו חירות, לדון על דבר חירות בצפונות הגלוי, כלומר בתוך הגלוי מוצפנת חירות. הדבר שליטה פנימית בלתי מוגבלת, העושה את כל הסדרים המוגבלים. זה תורה שלמה, אבל זה, הידיעה הזאת היא נפלאה. ואותה הכרה מודיעה שהמסתר העליון מכוון לו להוציא גם כן את אותו הערב של החוג המצומצם, המוגבל כל כך בצורה גבולות חוקים חזקים ואיתנים, כלומר הידיעה הזאת, שבית הסתר העליון הוא הולך להוציא את הגבול, מבררת באמת ששאיפה כמוסה זו של גבולות, מניחה את הרושם להגבלה חוקית בעליונה גם בעולם החירות. כלומר, גם בעולם החירות העליונה יש תיאוריה של גבולות, וגם בגבול יש תיאוריה. יש פרק מאוד נפלא, אנחנו נראה אותו בהמשך אתנו על הגבוליות האינסופית שבאי גבוליות. כאילו, הגבוליות שלנו במקום שלה, של המחשבה האינסופית. הידיעה הזאת שבאמת האצילות האינסופית היא יוצרת את העולם, היא משמיעה לנו בתוך העולם אפשרויות של חירות. זה צריכים לראות איך לקרות את זה, אבל אנחנו חיים, החיים עצמם זה סוג של חירות. החיים לא מכניסים אותם לאיזה אומנם ביתי וחיים, אבל עצם הוא מושג חיים. לכן יש את הצפונות של החירות בגלוי, וגם את הגבוליות, הלא גבולית, בתוך העולם העליון. היא מבררת ששאיפה כמוסה זו מניחה רושם של הגבלה חוקית עליונה גם בעולם החירות, זו הבינה העליונה שהיא כאילו באינסופיות מיני הדינים מתארים דינים זה הגבלות וכל סיסים אל חטאתם. אז הוא אומר רב, יש חילופי קולות, פעם ככה, פעם ככה, ואנחנו רגע אחד חיים את האינסוף, רגע אחד חיים את הסוף. אז זה אומר לנו הרב פה באמצע, נחזור לפרק שלנו, נשתדל לגמור אותו. הצילות האלוקית, היותה מהווה את הכל, אין קץ לחופש שלה. כלומר, הצילות שהיא היסוד של הכל, יש לה חופש אינסופי בגלל שהיא חודרת עם החופש שלה לתוך הגבול, ובתוך הגבול אפשר לעשות חופש. אין סוף לאחדותה, כלומר, היסוד של כל המציאות כולה היא אחדות אלוקית. תראו באחדות הכוללת, בהמשך פה קצת ככה, תדפדפו קדימה לעמוד פרק א' באחדות הכוללת. עמוד שין צדיק א', כל ההוויה כולה כלולה היא בנקודה אחת. זה לקרוא את זה פעם, זה היה נראה סוג של ההזיה, נכון? כל ההוויה כולה כלולה בנקודה אחת. אמנם הרב הוא מדבר פה על נקודה רוחנית. ותמשיכו הלאה, כל הגודל המצויר לנו, כל הריבוי, כל העושר, כל הריחוק, הכל הוא ערכי לעומת מידת הקוטן החלקית הקטנטנה, אנחנו קטנטנים לא יודעים זהו. ותראו בסוף הפסקה הזאת, כל הגודל, כל הרוחב, כל הגובה, כל העומק, כל העליוניות, זאת אומרת הפסקה הבאה בעצם כאן, אני יודע, השלישית, ההתנוצצות, ההתחדשות, הפוריות, הזרמיות, התעודדות, כל אלה בכל גודלם אינם באמת כי אם נקודה זורחת אחת, נקודת ההוויה, מהי נקודת ההוויה? נטף של ניצוץ אלוקי. וואי, 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 מה זה ניצוץ אלוקי? זה משהו אינסופי, אבל נטף אחד, הוא יסוד כל הדברים, הידיעה שהכל מתחל. אבל כשאני קורא את הביטוי הזה, כל ההוויה כולה כולה נקודה אחת, זה נראה כאילו משהו הזוי לחלוטין, אבל תדעו לכם היום, יש הרב נדבר הרבה פעמים על המדע הצועד בשבילי החול על מרכז הקודש. יסוד כל ההוויה שלנו, כל מרחבי הגלקסיות, כל המרחבים שאנחנו מדברים כבר היום, זה עולם שהוא מקצה לקצה. אני זוכרתי שפעם ראיתי שמישהו אומר שזה 14 מיליארד שנות אור, ויש מישהו אומר שזה 17 מיליארד שנות אור, מקצה לקצה, אתם יודעים מה זה מיליארד שנות אור, זה מרחקים שאי אפשר בכלל לזמן אותם. שנייה, האור עובר 360 אלף בשנייה. אור. תכפיל כמה האור עובר בדקה, תכפיל את זה ב-60. כמה הוא עובר בשעה, תכפיל ב-60. כמה הוא עובר ביום, 24. מחשבים מתפוצצים מהגודל הזה. שנה אחת של אור, תדעו כמה הוא עובר, 17 מיליארד שנות אור. זה אחד מספרים, רק להגיד אותם, זה ככה נותן לנו קצת פרופורציות לגודל האלוקי. הכל התחיל מהמפץ. המפץ היה חלקיק אטום בחזקת מינוס 32. אתם יודעים מה זה אטום? אטום, מודדים אותו במידות שלנו, זה נקרא פיקו. זה פיקו של פיקו, כלומר זה מיליונית של מיליונית המטר. תחלק מטר למיליון, מילימטר זה מטר לאלף, זה כזה מיליון. חלק אותו למיליון, זה נקרא, אותו באלף תא קטן כזה. מיליונית של מיליונית של מטר זה אטום. אטום בחזקת מינוס 32, תיקח אותו, תכפיל אותו ב-0.0 זה וזה 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 וזה, תגיע 32. זה היה החלקיק ששם התחיל המפץ הגדול, שהוא בעצם התחיל את כל הראייה כולה. משם התחיל הכל, והכל משם התחיל. כל הגלקסיות וכל הזה. זה לא סיפורים של גוזמאות שאני לא יודע מה משמתי. זה התיאוריה המדעית הנוכחית של כל המדע כולו. משם התחיל הכל. והמפץ עצמו, כלומר הפיצוץ הגדול הזה, הוא לקח מבחינת זמן שנייה בחזקת מינוס 23. כמה זמן זה שנייה? טוב, עבר. בחזקת מינוס 23, הכל התחיל שם, יוצא שכל החומר היה שם כבר בעצם. איך אפשר, לא מסוגלים להבין דבר כזה, זה משהו נפלא מאין כמוך. וזה לא, לכן שאומרים לנו שכל ההוויה כולה מנקודה אחת, נקודה, זה כבר לא כל כך קשה להבין. תראו, הנה, כל העולם כולו, ובמוכח ככה, זה ככה, ככה המדע מדבר את זה בתור, ככה זה. אמנם צריך להתווכח, אולי שתבוא איזה תיאוריה אחרת, אבל זה לומדים את זה, מסופרים את ההתרחבות של העולם ומקבצים את זה אחורה עד שמגיעים לכל המספרים המצחיקים האלה, לא יודע, זה משונה מאוד. אני צריך יום אחד להשקיע בזה קצת ככה בשביל להבין את זה יותר נכון ולראות את כמה זה מחייב לחשוב את זה ככה וכו' וכו'. שאומרים שהעולם, האדם הוא מורכב עם מיליוניות, אז אני עשיתי בחנוכה האחרון, אז עשיתי לי קורס בביולוגיה, למדתי פרק של ספר, לא כולו, זה לוקח הרבה זמן. של National Geographic מלפני כמה שנים על ביולוגיה, אתה רואה איך זה הכל הגיע את הדברים האלה, ואתה מה שאנחנו, הגדרה הראשונית שלהם, מה זה בן אדם? 100 טריליון תאים מרכיבים את מה שנקרא אדם. תא הוא נקודת חיים עצמאית, כל תא חי לבד. יש לו מערכת תקשרים אחרים, אבל הוא לבד, הוא לבד, הוא לבד. כל החיים שלנו מטפת אנחנו ביחד. אוספים את הכל במקום אחד. אתה עומד אמור, אתה רואה זה, וסופרים את זה, תיקח במטר של דם, תראה כמה יש שם, ותראה, תוכל לספור את זה, זה משהו, אומר הרב. האצילות האלוקית היא אותה מהווה את הכל, אין קוץ לחופש שלה מצד אחד, ואין סוף לאחדותה, הכל אחד. אבל גם אין קץ לאושר שלה, לתמות שלה, לשלמות שלה, לזוהר שלה, לשפת כוחותיה וגווניה. כל ימי השירה, כל עולם הרוחני, גם הוא יסודו בא בדברים האלה. אין שום דבר שהוא לא יסודו במחשבה האלוקית הזאת. אין לי עכשיו יותר מדי זמן, אבל יש פרק אחד, לא סימנתי לי פה, פרק י"ג בחוכמת הקודש, שם הרב כותב שאפילו כל המחשבות הבטלות יסודה מאיזה חוכמה. תראו בעמוד י"ז בחוכמת הקודש, אורות הקודש חלק ראשון. כל המחשבות הגיוניות הן, בקשר סיסטמטי הן נקשרות. גם אותם שאינם מכירים בהם כי הם בצבוץ רעיוני לבד, כשנחתור יפה אחר שורשם, נמצא שם. ממילא יודעים אנו שאין שום מחשבה בטלה בעולם כלל. אין לך דבר שאין לו מקום. כי כולם ממקור החוכמה הם יוצאות. חוכמה זה המקום של האצילות, האצילות זה חוכמה נקראת. ואם ישנה מחשבות של דופי או של רקנות, זה הדופי הרקניות הוא רק בסגננם החיצון המחשבים הפנימה, הכל מקור החיים. וכל אדם מלאים מוצרות מחשבותיו המון חיים מיליונים שעתידים להיות מזדקקים ועומדים חיים, וואי 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 וואי. עד יום אחד יגלו לנו כל המחשבות שלנו. בואו נראה נגמור את הפרק לפי. זה באמת אומר, כל ימי השירה, כל השירה, כל היצירה, הכל מתחיל משם. כל פלגי נחלי ההכרה, מאיפה מתחילים האלוקות המייצרת? כל איזוזי החיים, כלומר כל הכוח של החיים, כל הצחוק ושמחת האדנים, הכל ממנה הולך ונוזל. בכל היא משפעת את הדר נשמת נשמתה, כלומר נשמת הנשמה של ההוויה כולה, משם הכל בא. האצילות עצמה יונקת מעולם עליון יותר, מעולם הכתר העליון, מעולם אדם קדמון וכו' וכו'. בכל מורד עמוק הנמקי תומות מגע תופעתה, כבודה ותשועתה, כלומר כל מה שיש בעולם, הכל סוג של אלוקות שמתגלה. הרצון התמים הבהיר של האדם כבר תופס את סזיבה, כלומר מתחיל לראות ככה את הדבר הזה, הוא מואר מזה. הולך ומתעלם עלינו את הכל, כמו שראינו בפרק י"ד, אין נשמה בודדת גרגרית גדועה, אלא הכל מסורג. כולו אומר כבוד לבית חנה והקודש, השם לאור החמים, אמן וכן יהי רצון. יש קצת אפשרות להאריך בחלק השני, אבל ראינו את הרעיון, את זה וזה, כאילו היופי של הידיעה שהכל אלוקות, זה עולם חגיגי אנחנו. איזה יופי, עולם פורח ושמח. יש צרות, נכון, אבל זה יתקן את הכל.